יום רביעי, פרשת בעלו יצחו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם דברים נפלאים של הגאון רב מרדכי אלימלך ווזנר שליט"א, רב קהילת השבט הלוי, בור פארק. סיפור מיוחד על עיניו הצופיות של אביו, מורן בעל שבט הלוי. תמייסה לספר, מגיד השיעור רב הגאון אברהם קובלסקי שליט"א בפתיחה לשיעור דפיומי בכ"ה באייר השנה. הוא אומר שהוא רוצה לספר סיפור מיוחד על הרב ווזנר, סיפור שמפליא להמחיש עד כמה רואות עיני צדיק למרחוק, ומה הערכה של מילה שיוצאת מפיו של מורן פויסק הקדור. הסיפור הזה, כן, הוא מספר שכל ערב שבת הוא מתקשר לאבא שלו, להגיד בשבת, להתעניין בשלמה. אבל בשנה האחרונה הוא מספר, הוא התחיל לברך אותי בנוסח חדש. בכל שנה הוא היה אומר לי, בכל שבוע סליחה, הוא היה אומר לי, הקדוש ברוך הוא יעזור שתנצל בשעות הרעות המתרק של סלוב ולא אילו. ספר שבחודש האחרון שהוא דחל לדבר איתו, אז שאל אותו, אבא, למה אתה מברך אותי בלשון הזאת, מה קרה? אז הוא אמר לי, כן, הולכים להגיע שעות רעות וקשות לעולם, הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתנצל מזה. שאתה אומר, לא הבנתי את הדברים. עברו שנים, ועכשיו לפני פורים נסעתי מהבית למקום אחר, שלפי התכנון הייתי אמור לחזור למוחרת שושן פורים הביתה לבור פארק. כמה ימים אחרי שעזבתי את הבית, התקשרו אליי הילדים ואמרו לי, אבא, תישאר שם, אל תחזור, המצב בניו יורק מזעזע. רק עכשיו הוא מסיים בבכי ובהתרגשות. הבנתי את פשר הברכה שאבא שלי בירך אותי ברוח קודשו. להתפרסם בגיליון מציקות ידע סוימי. אנחנו משיכים רבותיי עם הסיפור היומי. שיעור מאלף באמונה תמימה מבנו של בלן פשוט. זה סיפור שהתפרסם על ידי הרב טיקוצקי והמבסר. ליל חג השבוע סף שן ג' גטו יס, יש עוצר מוחלט ברחובות, מהשעה 9 בערב עד השעה 6 בבוקר. שאלה לא פשוטה ניצמת על שולחנו של הרבי הקדוש רבי קריוסי מסקבר, איך לנהוג במצב הנוכחי, האם לצאת למקווה, שנייה לזה שחר כנהוג, או שהפעם חובה להימנע מזה, כשלוט הכל, לא מדובר אלא רק במנהג, אז יוצא לרחוב זה סכנת נפשות. תוך כדי שהוא מתלבט, נכנס לחדר שלו ארלה ולר, זה הבחור שהיה מונה לתוך המקווה. אבא של אותו בחור נרצח בפוגרום, שהיה ביאס, ומאז בן שלו ארלה עושה כל שביכולתו למלא את מקום אביו בנאמנות. ארלה הוא תמים, פשוט הליכות, לא יודע חוכמות, והוא שואל, האם הרבי כבר החליט אם הולך למקווה? כי אני צריך לדעת. האם להכין? האם לסתוח? שעה מוקדמת? טוב, הרבי התפעל להתרגש מהתמימות שלו. איך שהוא לא חושב לרגע על עצמו, מסור. המסור כולו של הרבי, ומה אתה אומר? שאל אותו הרבי בהפתעה. אז הוא אמר, ודה, בטח שהרבי ילך כמנהגו למקווה לפנות בוקר. אני אבוא לבית של הרבי, אתלווה אליו ודרכו, יחכה שהוא יצא, יחזור, ואז אני אדבר אותו שוב בחזרה. טוב, הרבי ישב והזין את דבריו שנאמרו בתמימות טהורה. כעבור שנים הוא גילה שבאותו שעה הוא חשב, אם לבן של הבלן, יהודי פשוט, יש כזאת אמונה איתנה, אולי אני צריך לזכור בנו של מי אני? מיד הוא אמר, כן, הוא נתן את התקנתו, וכשהגיעה השעה יהודה, אז בני הבית נחרדו לראות שהוא מקורא לצאת, זה היה סכנה מוחשית. עד כדי כך, שהוא לא הרשה למשמש הנאמן שלו, רב משה גבאי להתלוות אליו. בני הבית ממש התנפלו לרגליו, וכשהוא שיחכה, אבל הוא לא נסוג מדעתו, אמר להם, שלידי יש אמונה שכזאת עמוקה, אין לו ממה לחשוש. באמת כמה רגעים אחרי שהוא יצא, שמעו איזה קול של יריעה, בני הבית ממש פחדו, חששו מהגרוע מכל שקרה. טוב, אחרי שעה של דאגה עמוקה, הרבי חזר ביחד עם התואר עליה. הבן שלו, האדמו"ר מסקבר שליט"א, סיפר את זה, אז הוא אמר, משתמשים היום הרבה במושג מסירות נפש. כל התמסרות אנחנו נוהגים לכנות מסירות נפש. המעשה הזה אומר לנו, זה מסירות נפש של ממש, פשוט את המשמע, עבור קיום, קיום של קוצו של יוד, של מנהג צורת תוי. ואנחנו משיכים פרשת שבוע, ואיש מוישה אונוב מאויד. יש עוד דברים נפלאים, שביבים ממידת הנבטנותו של מאורון הגראי, שתי מנדסה. ניקח מהסבר כמובן, לקהל תרוי, הדרכות והנהגות. אז אני צד יקרמות חיימו, זה סיפר שהוא שאל את השתיים, אנחנו מודדים, גדול בין גדולים, מי הגדול שצריך לקבל את ההנהגה שלו? אז הוא אמר לו שגדלות נמדדת בענבה. הגאון הרב משטובצי שליטה אומר, מספר שבצבא שלו הוא כתב דברים שלכולם תמויים, הוא לא יודע את הדרגה הרוחנית שלו, אבל אפשר להבין זה לפי הדברים שהיו אותו בסדר, תמיד הוא לוחד עצמו לפי דורות קודמים. הוא מספר שאבא שלי התמנה להיות משגיח בגאון ינקל, אז הרב שטיין ביקש ממנו להלביש פרק, ואבא שלי אומר, שהיה צעיר, התבייש. אמר לו שהוא מתבייש, אז אמר לו, אין לך מה להתבייש, גם אני לא עובדש פרק. שאל אותו פעם איך בדיוק הוא יקרא לראשי בתוארו, הוא ענה לו בטבעיו, תקרא לי אהרון. אבל לא ידע שלא יכול לקרוא לו ככה. באמת שמעתי שאמרו בשמו שהביאור של יסוד מנדת הענבה, זה לא הכוונה שבעל כישרון יחשב שהוא לא בעל כישרון. גם לא רק הפירוש שאומר שלא בדרגה הרוחנית שהוא נמצא, אלא מה שרק תהיה הדרגה שלא חשוב שמגיע לו, דבר מה בשכך, כלשון נתניה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי תיקח נוצר. ובחורתי אומר, שאלתי אותו, האם הדברים נכונים? והוא הקשר אותו. פעם הראיתי לו את הספר של הסבא, פרי יצחוק, שכידוע שנים רבות לא היה לו ילדים. לא זכה לפרי בטן, והוא רצה שישאר מנופרים. אז הוא כתב בפתח החיבור, שלכן הוא חבר את הספר. לא לשם כבוד, אלא שם מנופרים. והוא הוסיף וכתב שם, וכל שכן, כי אני נראה במחזה, כפרי דל ורזה. שאלתי את הרב שטיין, מה הוא אומר? האם הוא לא ידע את הגדות בעומק של הספר שלו? הרב שלמה קלוגר נתן לו הסכמה, ציין כמה הספר הזה עמוק. הרב מוזר כתב בהסכמה לחלק השני, שזה אחד הספרים המשובחים שיצאו בתור האחרון. הוא אמר לו שבעצם אנשים גדולים, אז זה עונה לו, כמו שהוא אמר מקודם, שאנשים גדולים לא מודיעים את עצמם לפי הדור שהם חיים, אלא לפי מה שבאמת הם יכולים להגיע. כמו שאומרים, אם אתה הגיעו מסי, למה יסי אבוי סי? ולכן הוא כתב על עצמו שפריור רזה ביחס לדורות הקודמים, ואני יודע אפילו מה רואים, מה יברום. פעם אחת הגיעו קבוצה של חקלאים בשמיטה, שיחזק אותם, יברך אותם. באמת הוא אמר להם דברים, ירח אותם, חלק שעברו איש ביחידות להתברך, אחד אחד, אז שיצא לטלפון של אחד החקלאים תוך כדי שהוא מדבר עם הרב שטיינמן. זה היה ככה, צלצול בקולי קולות, שירים ורחשים, ההפך כבוד התארה. תוך הקלעי לא התייחס לכבות את הטלפון, המשיך לדבר איתו. והיה מפליא לראות איך הרב שטיינמן המשיך לדבר איתו בכזאת הערת פנים בנחת. למרות הרעש הגדול שהיה ברקע, להפך כבוד התורה שנעשה שם. לאדם מהשורה, זה דבר שמאוד מפריע. אבל לא בכל זאת, בנבוא זכות הרבין. פעם הגיע איזה בחור מארגנטינה, שדיבר איתו כגוף ראשון, אתה וכו', כדבר ראשון ראו, לא כלום אחד שמדבר על גאון ישראל. אבל לא ניכר עליו שיש בזה איזה פחיתות כבוד מינימלית. הורגש בחוש איכשהו שלם עם ההגדרה של הנוי חייפור ואיפה. הוא סיפר שהגיס שלו, המשקופקי מספר על הגיס שלו, שהתבלה לידו הרבה חודשים באלפרין, זה היה בשנת התשמם. כשהוא ראה אותו, הוא שאל אותי, זה הרב שטיינמן, אני יושב לידו בתפילה, ולפעמים מגיש לי סידור, וכדמי, מעולם לא ראה לי שמתנהג כמו שישים. זוכר שפעם בישיבת החסר, הוא הגיע עם סוף שהוא קלולי. אחרי השיעור הלך כמו נדלת, שוב חזר למקום, ואמר, פתק עולם, אולי שהוא לא היה כל כך מוכן, גם אני הייתי צריך להכין יותר טוב. במיוחד ב-25 שנה האחרונות, בשעה שנתן שכמו, לסבול אותו לנהגת הציבור, להתנהג בהנהגה שמעולם לא ראינו, לא שמעתו על גדולי ישראל, שהזכיר את עצמו לגמרי עבור הכלל. בית שלה פתוח לרווחה, במשך כל שעות היממה, כל היעף כאן. לא הייתה לו פינה סגורה של עצמו, לא בעת, למה הוא שק? זה הכיסא של הראשים ולא יושבים עליו. בסטנדר של הראשים יש לא משתמשים בו. על הכיסא ישבו, בסטנדר השתמשו, ועוד יותר, אפילו המיטה שלו הייתה הפקר. כשאתם עוזים את הקרידים מתיישבים, או שיושבים לגבי המיטה שווה בשווה ביחד איתו. יא איסטינית. חוגים שלו נקיים, אף לא רואה עליהם שום ריבם. כמו בגלל סיר מתחוכם, אבל למרות כל זאת, הכל היה הפקר. ויד הכל משמשת בהם בלי שום הגבלה מחצה, בלי שום מקום פרטי ואישי. לא כשהפקיר את הבית שלו כמדבר, אלא עלה ונתעלה באוכל שלא ראינו כמותו, משחסי והפקיר את עצמו לכלל ולפרט בני נער בן לזקן, למתחוכן לפשוט הים, ככה במשך כל שעות היום והלילה היה אפשר להגיש אותו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, כל העם, שני סיפורים טריים, מפיים של יהודים שזכו לראות סייעתא דשמיא מיוחדת בזכות כיבוד הורים. ואחד מספר פה בגיליון השגוח הפרוטי. מה זה ניתוח שעברה עם מי שתחיה? אנחנו מקיים תורנות בין האחים יבוא להיות איתה ביחד בשבת קודש. ביום חמישי שעבר התקשר אח שלי, שאמור להיות בתורנות, ואמר בהתנצלות גדולה שהוא לא יכול לנסוע לשבת, הוא מבקש להחליף איתו. טוב, התקדתי עכשיו בצלב, הודעתי הבית שאנחנו נוסעים לשבת. אשתי שתחיה הסכימה מיד, מיירני לרוץ חבילות, מזוודות, יצאנו לתחנה של שפע חיים. נתנו לקו 422. טוב, התחנה הייתה עמוסה, לא היינו לבד. כשהוא הגיע, כבר לא עלה אנשים, בתקופה הזאת מעלים עד 20 נוסעים, שתינו לא טוב וסבא, גם הוא עבר על פנים. רוב המתינים שזה המצב, החליטו לעזוב את התחנה לקיבת תחנות הקודמות. נתחו לחזור ברחובות. עד שהגיעו לתחנה ברחוב פתח תקווה, התחנה הלכה והתרוצצה, ואני אמרתי לאשתי שאני מאמין, אני מאמין שבאמונה שלמה שבזכות מצוות כיבוד אב ואם, אנחנו מקיימים בנסיעה הזאת, לא נצטרך להיטלטל לתחנות אחרות. בסופו של דבר, נשארנו רק אנחנו, ויהודי נוסף עם הבת שלה. פנה אלינו ואמר, אני צריך לשלוח את הבת שלי לבני אברק, ורואה שאין אפשרות לנסוע באוטובוס. אני רוצה להזמין מונית, אבל הבעיה שאי אפשר לשלוח ככה ילדה לבד, אני מבקש לכם טובה שתסכימו להתלוות אליה, והמונית כמובן על חשבון. נו, קמנו אלא מה? גם לעשות טובה ליהודי, גם לנסוע בצורה נוחה ביותר לבני וואק, אל אמא. זה סיפור אחד. סיפור נוסף, שתפרסם בטיב הקהילה, אחד מספר פה על עצמו שהשלוש שני הגבולה הם אצלו לפני שבוע, כן כמובן. הם אצלו קודש קודושים, פורש מכל דבר, מתעלה בתורה וברציפות, תצליח במשימה, הוא נוסע למירון להתבודד, להתכונן כראוי לקבל הסיטואריה. שעות קבועות מראש, אני אצר קשר להתעניין שהכל קשורה, אחר גם מתקשר להורים, לכבד אותם לדרוש בשלמם. התברר שאבא שלי צריך לעבור הליך רפואי דחוף באשפוז. אמנם בדרך כלל אני מבין האחים זה שמלווה את האבא, כי יש יותר ניסיון בהליכים הרפואיים, אבל פה לא היה חסר מי שילווה את אבא, ואני לתומי חשבתי שאני אוסיף להתפלל מכאן במירון להצלחת אותו הליך רפואי. אבל בלילה נקף אותי ליבי, לא נתן לי מנוח, הרי כל לימוד התורה זה על מנת לקיים, והנה מגיע עכשיו את לקיים כיבודיו, ובפועל יש כל מיני תירוצים והמטלאות שונות ומשונות, אפילו שעשיתי את כל התאים הנדרשים דרך הטלפון, בכל זאת אינו דוימה, שאתה בשטח בפעל ממש או שאתה בשנת רחוב. טוב, למרות הקושי הגדול שלי לשנות תכניות הקבועות לשנה מראש, הרמתי טלפון להורים, הודעתי שמחר בשעה י' אני אהיה שם בבית חולים, ליד אבא ואני אלווה אותו. אח שלי התקשר אחרי כמה שעות, סיפר לי שאבא שכב במיטה חלוש, ברגע ששמע שאני מגיע, יושב על המיטה, קיבל כוחות מחודשים. שמחתי לשמוע שעשיתי החלטה נכונה. טוב, כבר התחלתי לחשוב איזה אוטובוסים לקחת ממירון לירושלים, באיזה שעות. שיש מגבלה על הכמות של הנוסעים בכל אוטובוס בגלל הקורונה. תוך כדי שאני מחשב חשבונות, מתקשר אליי בן דוד באקראי. דורש לשלומי, כששמע שאני במירון, הציע לתרום חזרה הביתה בשעות הערב, שאז גם הוא יגיע למירון חושב הביתה. ככה זכיתי, הוא מסיים בעל המעשה, להסעה ישירה ממירון, הבית והשגוחה של ממש. גם הוא רוצה לציין שזכה לאור מיוחד בשבוע הזה ויותר מכל שנה, ואין לו ספק שזה בזכות תצפת כיבודה בהם שגדול את המוכר שמביא לידי מייס. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם השוטה, שלם שולחנו של הרב הגאון מרדכי הלוי שוורצחוט שליט"א, האם יש מצווה לומר קבול השבת בעשרה? או שאפשר להגיד קבול השבת כל אחד בבית, לבוא לבית הכנסת רק לקראת מערב. אני מביא פה פשוט הלקט, שמחדש שיש מצווה להגיד קבול השבת בעשרה, והוא כותב טעם, שאומרים בו איכה לו, ישראל זה בן זוגו של שבת קודש, וברגע סרטני בעשורה. בהערות שמה, שיהנה דברה בן יו הידע, או בקמש, האמירים היו אומרים בואי ובני צליקה שבת מלכסה, שהיו אוספים ציבור כדי שיהיו אסף. ולקראת, ואנחנו משאירים רבותיי מחמץ חיים יומי, חפיצים בחיים. למה אנשים מרגישים הנאה כל כך גדולה מסיפור של אשנורא? בסעיף אף מהפתיחה, אנחנו סתם כותב שמי שסיפור מקבול אשנורא עובר גם בקלב של חללו, שם קודשי, כדי שאין בעבירה הזאת תאווה והנאה גשמית שנחמתה גבר היסר עליו. לכן, לעבוד הזה נחשב כמרד, פריקת עול מחוץ שמיים בעלם. הרבה יום מוסוף מביאים על הדברים האלו של רבות חיים, שהחזוני שמר, ככה מובא הרב שטיימן, באלה בסומר, אומר בשמו, שכנראה חבות חיים לא טעם את הנוי שיש בי לשנור. אמנם הרב שטיימן יראה שבאמת מי שמעיין בסברה חבות חיים, יראה שבפיקחותו ידע היטב את כל האופנים והדרכים של הצרור שיש לו בלשנור. וגם הבן שלו כותב, שאבא שלו ידע, יש לך חבות חיים, כל האופנים והרמומיות שיש בין מוצאי דיבה, כתוצאה מאיזו מחלוקת גדולה שהייתה בצעירותו ברדין עם רב העיר, שאז היה לו באמת הרבה חומר מאותם סכסוכים ומריבות. והוא מוסיף שלדעתו זו הסיבה, שהמחלוקת הזאת היא שהאירה את רוחו לחבר את הספר חפץ חיים. הסיבה שבני אדם מרגישים כל כך הנאה גדולה, אז בשמיר הסלושן הוא כותב, מעל השנורה, כן? אז בשמיר הסלושן הוא כותב, שם הגוין, שאפילו שאין הנאה גשמית לדבר דבורים בטלים וליצנות, אבל בכל זאת, יש בזה הנאה יותר מכל העברות, כי בכל דבר שאדם עושה, נותנים לו רוח ממרום, שהיא כמעיין הנובע. הרוח הזה לא שוקטת, עד שיעשה עוד דברים כאלו. ככל שהעברה גדולה יותר, כך הרוח התומה שבאה ממנו גדולה יותר. כך גם כתב הרב סלנטר, לגר את המוצר של שנור דם סוג החטאים, שלא נגרמים אחמת אהבה לאחמת, רוחניות התומה שמלפפת את האדם להשתיות. הגאון מפחד של אמינשטיין זצ"ל מבאר שבאמת מצד הטבע אין הנאה בסקול השנורא, כמו שחז"ל אמרו, אלא שעל ידי הרגל בדברי לשנורא נעשה לו לעונג שאין לו שיעור, האדם בעצמו, כשהוא מתרגל לעוון הזה, עושה את זה לעוון שיש בו הנאה גדולה. ובסיפתחיים, כותב הרב פרידלנדר בשם הרב דסלר, שמעצם הסיפור של השנורא בין באמת הנאה, אלא הנאה היא מזה שהוא חושב שהוא יקטין את הערך של החבר שלו, יגלה את המום שלו, ויגדיל בזה את הערך של עצמו, ויתכבד בקיום חברו, שרם נקי מכל אותם פגמים ואומרים שיצפר על החבר. והנאה הזאת מושתתת כולה על אשליה ודמיון שם. שהערך האמיתי של האדם נמדד, כמו שנראה, כפי שזה נראה בעיני אחרים, ועליהם את זה תולת הענה משית, ולכן אמרו שאין יתרון לבעל הלושים. שפיור נוסף הביא בדורש דוביד, שההנאה של המספר לשנורא לא מגרמת מרווח או כבוד שמתבסס למספר, אלא מחסרונו והשפלתו של השני על ידי לשנורא שומר עליו. לכן זה לא נחשב בכלל כהנאה, שכן אין זה הנאה חיובית, אלא הנאה שמגיעה דרך הטוב של הזולת. כן הנאה של הנחש שמקיש את האדם בכל עניים כשהצרון המוקש, שעל זה אמרו לאחיות, לנחש, מה הנועה יש לך? הרי גם במערל, שכיוון שאין הנאה לשנורא, בהכרח שאני עושה כאן אלה פת, שוקתו אל הרע. ואנחנו ממשיכים בדקה מתוקה, דברים מרתקים על הדסטויימי. האם רבי עקיבא ידע את דברי המדרש, שהוא עציד למות על קידוש השם? הגמור שלנו אומרת, בשור שאול אמור של המורם, מצאו לקדש בוח הוא שעה פשר קטרים לאותיות. בגמור במנוחה, סמובה עוד על מה שהאימו יש הרבה נפשאלה לשמיים. בשעה, הגמור אומרת שם, בשעה שאלה מוישה למורם, לצאול הקודש ברוך הוא שיושב ובשר כתרים לאותיות, אמר לפני הרבה שאלה, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוד וקוד תפילי תפילין של הלכות. אמר לפניו, רואה שלא אלא מראו לי, הראו לו. אמר לפניו רבו שלם, רתני תורתו, הרי שכרו, אמר לו, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו, אז שותים קצרו במקורין, אמר לפני רבו שלם, זאת הרב, זאת שכרה, אמר לו, שתוק ככה, לב נחשבה לפני. נשאל הגרח קנרסקי, האם ידע רבי עקיבא, דברי חזל בחייו, שהרי דוחק לומר שאנחנו יודעים זה ואילו הוא עובד. אם הוא ידע, אז למה בשעה שנגזר להם למות, שלחו את רבי שמואל לשאול אם נגזרה גזרה להם? עדה כך הגרח קנרסקי כדרכו במאות מילים, וכשבוך הוא לא רצה שידע, אז רבי עקיבא לא ידע. דברים נפלאים שבוע מייסטרה. ואנחנו שולחים דפיים מהלוכל. כיצד משערים את מידת הכזית? החלטו ראשוני בנוגע לנפח שור הכזית, אם הוא כחצי מנפח שור כבית ואו כשליש ממנו. להלוך על עניין כזית של אכיל עצמת תומור ופסק לשוכנו, שהנפח הוא כחצי ביצה, לדעת הם השתמרו במצוות הרבון לצדון אכילת מרור. בזמן הזה ניתן להקל בדיעבד שהנפח הוא כשליש ביצה, ולחולב את זה כן, כשמתקשים באכילה אפשר להקל לכתחילה גם במצוות ההורי לצדון אכילת מצה. אין לחלקו הפוסקים, איך משארים את נפח הביצה לפי ביצה קליפתה או לפי ביצה קליפה, ולמה איתה, לב הוכי, קשה לקבוע את מידת הקליפה, ולכן גם לעשבים שמשארים לפי ביצה ללא קליפה, צריך להוסיף משהו על שיעור ביצה קליפה. יש אמרו למי שמתקשה באכילת ענת תמור, שיכול להקל ולאכול שיעור כזית, כפי גודל הזית הבינוני שבזמנים. האם נפח הביצה הלכתית היום לביצה שבזמננו? יש לי גדולה החולים שגבו שנפח הביצה הבינית בזמננו כ-50 סמ"ק, שזה כ-50% מנפחה בזמן חז"ל, ולכן תשאר את שיעור הכבית ההלכתי שתי ביצים בינוניות בנות זמננו, כלומר 100 סמ"ק. יש לחלקו על כך, יש מי שכתב שמסכימה דברי שוכנוך והרמור, הרי שסוברים כדעת החולקים, וגם נפח הכזה הייתה הלכתית, תלוי במחלוקת הזאת, שהרי משארים אותה על פי הביצה, כאמור לאל, וכך גם נפח ערבי, שפי אחד אומר כך, נפח הביצה. ולמעשה, המשנה ברורה פסק שיש בנוגע לדינים דאורייתא, שבנוגע, סליחה, לדינים דאורייתא צריך להחמיר, ובנוגע לדינים דרבנן ניתן להקל, והחזוניש פסק את הדעה שהביצים התקטנו. שורי הכבית והכזית מתמודדים בגוף המאכל בלבד, בלי החללים שיש בו, כגון מרווח שבין עלה לעלה בירקות עלים, אבל מאכל ספוגי, דהיינו שהמרכב שלו קיים ספוג, לא צריך למעוך אותו לפני המדידה. למרות שיש בו חללים קטנים, ויש שאומרו שגם מאכל ספקי, חלל שנראה לעין, כגון הנקבים הגדולים, שנותרים לעיתים בכיכרות הלחם, לא מצטרף לשיעור, ורק חררי האוויר הקטנים של מאכל, כגון אלה המוצאים בלחם, או בעוגה בחושה, נחשבים כחלק מהשיעור. יש מי שאומר לעניין שיעור כזית, למרות האחרון, שמאחר ואיננו יודעים מהו השיעור של חלל גדול, שלא מצטרף, צריך להחמיר ולאכול עוד, עד שיצא הספק מלבו. עד כאן בניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, הנשבע שלא יקיים מתבססת דאורייתא, או לעבור על איסור דאורייתא שבעתו בטלה, אבל הנדר נדר שמונע אם להקיים מצווה דאורייתא, הנדר חי, שקופים אותו להקיים אותו. הנשבע שלא יקיים מצווה דרבנן בשבע תלתא, השבעה שלא חלה, אבל ראוי שישאל בשבועה כדי להקיים אותו. אדם שלא יודע לברך על ארבע כוסית ועל המצה, ולומר את הגודו והלל, יכול לצאת ידי חובה על ידי שמיעתה מפי אחר. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצרה מה שעבדנו באותו יום. מהו הסדר הראוי לניקיון כלי אלישה בשעת אפיית המצות? אז באפיית המצות שנמשכת מעבר לשיעור מיל, דהיין ל-18 דקות, ראוי שאחרי כל אפייה, במשך מעט פחות משיעור מיל, יפסיקו את האפייה ויעשו ככה, לשים את הבצק יחסו את הידיים, המרדדים את הבצק יבדקו. נדבק לידיים של חמץ, ואחרי זה יחצו את הידיים, גם יחצו את כלי הלישה, וינקו את המוטות של הרדוד, שטחי הרדוד, בעריכה ואת גלגלי השיניים. הרד לך במקל, או להציא משגיח, למתום האפייה, שיצטרך עוד בסדרה לקיון האמורים. יש גזבו שהמרדדים, צריכים לבדוק, גם תחת את ספורניים, יש הסיפור שגם ראוי לאכול עסקים הבצק, לבדוד את ספורניהם תחייה. איפה אם אתה לא מדבר לי? איכן חיפש הסטרפן לסטרירו? ומדוע לאמר מוישה שלום לקדש ברוך הוא? צד הציב יצחוק ובינו להציל את כלל ישראל. על כך ועל עוד נושאים מעניינים. ועד היום מסכת שבס, דף פייטה. ולקראת סיום רבותי התחזקות יומית. באמור דר עד ישראל מובא שפעם הגאון רבי שמחה הזוהר נשאל על זה שהוא מתנהג בזרזות הבא לעשות מצוות, והוא אמר, תאר לך אדם היה יודע על מקום מסוים שיש שם ארנק גדוש מאוד שיכול לתקוד בו. האם לא היה עשה את כל המאמצים שבעולם להגיע בהקדם האפשרי? שתדיר רבותיי להזדרז, להזדרז אחרי כל קיום מצווה שיש אפשרותנו לקיים אותה, ולעשה את כל המאמצים שבעולם, שלא נפסיד שום מצווה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, צרות טובות וכל טוב זה.